ברור.
חוץ מזה, יש גלגלים,
נכון? למשל, יש גלגל שעשוי מחומר חמישי, זך ובעיר, קריסטלי כזה, שמקיף את העולם. יש הרבה גלגלים כאלה. למשל, יש לך כוכב, נקרא צדק. יופיטר, בלעז. צדק. הוא מסתובב, אני רואה אותו בשביל, הוא מסתובב. מה גורם לו להסתובב? היוונים אמרו, זה פשוט. בתוך הגלגל יש איזה חור. בתוך החור הזה יש כוכב, נקרא צדק. וכיוון שהגלגל זז, אז גם הכוכב הקטן שכזה זז. זה נקרא גלגל חוזר ומזלות גבוהים, גבוהים בתוך הגלגל. לעומת זה, חכמי ישראל, לפי הגמרא במסכת פסחים, אמרו אחרת, שהגלגל קבוע והמזלות חוזרים, כלומר, הם מתגלגלים. לא, לא, זה לא בתוך חוזרים, על גבי הגלגל, כן? הגלגל הוא חלק. ואז על גבי זה המזל חוזר. זאת אומרת, הכוכב צדק הוא זה שזז, זה הגלגל קבוע. הגלגל קבוע ומזלות חוזר.
זה יותר קרוב למציאות.
זה יותר קרוב למציאות, זה נכון.
בינתיים.
בינתיים.
כן.
מה זה בין שתי התפיסות
נהגותית? אני לא יודע. על כל פנים.
לכאורה לפי הגישה הזאת, המרחקים יכולים להשתנות בין כל מיני.
לא, לא.
גורמים כאלה.
זה תמיד מסתובב על גבי הגלגל.
אבל כל אחד יש את התנועה שלו. ביחס אולי לאחר פעם.
כן, יש לא מיני דברים. על כל פנים ככה זה קורה. הגמרא אומרת שחכמי ישראל הודו לחכמי יוון שהם צודקים. ובאמת לפי זה המסקנה היא שהגלגל, שהכוכב הוא זה שקבוע בתוך הגלגל, ורק הגלגל הוא זה שחוזר, נכון? עכשיו, והרמב״ם גם כן חושב כך. עכשיו, כשהוא מסביר את מעשה מרכבה של יחזקאל, הוא מסביר אותו לפי ההנחה שהגלגל קבוע והמזל חוזר. מה קרה לו לרמב״ם? אז הוא חושב שיחזקאל משקר? לא. אלא יחזקאל רצה להסביר משהו. וכדי להסביר את המשהו הזה, הוא צריך להשתמש דווקא באסטרונומיה הישנה. זה הכל.
זה אמצעי דידקטי.
בדיוק. אז זה משהו, זה לא ברור, אני צריך לברר, אולי זה נכון, אולי זה לא. בסדר? הבנתם עכשיו?
זה
הכל
לגיטים.
צעקו שאסתר עבדת
במדבר.
בסדר, שאיתה. טוב, הלאה. אבל השינויים שיש בספרי הפילוסופים האמיתיים מהם, הם לפי הסיבה החמישית. מה זה הסיבה החמישית? הפילוסופים הם לא יתחילו לכתוב לך דעות של שני אנשים ולא לציין שזה של שני אנשים. הם לא חשודים על זה, הם כותבים הכל, כמו שצריך. אז למה יש סתירה? כי פה הוא הסביר בקלישות את העניין כדי להסביר עניין אחר, ואחר כך שהוא מוגש לגופו של עניין, אז הוא מסביר יותר. זו הסיבה החמישית. עכשיו, מה שמעניין אותנו זה הסוף כאן. אבל הסתירות המצויות ברוב ספרי המחברים והמפרשים זולת מי שהזכרנו. הם לפי הסיבה השישית, וכן יימצא במדרשות והגדות. סתירות גדולות כפי הסיבה הזו. ולפיכך אומרים, אין מקשים בהגדה. בום. יפה מאוד הרמב״ם, ממש מרחם על חז"ל. באגדות יש סיבה. מה?
בסדר, בגלל שהם משל.
לא, זה לא מה שהוא אמר. הסיבה השישית מה זה? שהמחבר לא ירגיש שהוא אומר שני דברים סותרים, בגלל שכדי להרגיש שזה סותר צריך לעשות הרבה עבודה שכלית. ובאגדות תמצא הרבה.
זאת אומרת שהגדות היא לרמה נמוכה.
זה מה שלכאורה, לכאורה מה שכתוב, לכאורה. כן, לפיכך אומרים, אין מקשין באגדה. מעניין הרב קפח יש לו יערה יפה, יערה 27. אני יודע מקור.
מה שאין מקשין
באגדה. כן, אבל כנראה שהרמב"ם כן ידע, לא יודע. אני צריך לברר את זה. אבל לכל פנים.
לא, משהו מתקרב, אני חושב שחז"ל נותנים לנו משל למשהו.
אבל משל זה הסיבה הרביעית, אדוני היקר. השלישית, סליחה. השישית, לא השלישית.
זאת אומרת שהשורש שלהם לא נכון.
נכון.
בסדר. הם רוצים לתת לנו, מה זה אגדה? אגדה, אגדה, לא
אגדה. אגדה או אגדה לא משנה.
אתם נותנים לו משל למשהו.
נו, אז מה?
משל למשהו. כן.
אז אתה מתארץ שזה על פי משל. אז אתה מתארץ שזה על פי משל.
אבל רגע, אז זה מה שמדובר כאן עכשיו.
לא, זה הסיבה השלישית.
מה חזר מורים לך?
לא, מה הרמב״ם אומר?
מה חז"ל נותנים לנו עכשיו?
חז"ל לא דווקא סיפור. הם מספרים כל מיני דברים. אגדות הרי זה כל מיני דברים, כן? זה לא דווקא סיפור.
זה לא חייב להיות שהיו במציאות.
נכון, זה לא משנה.
כמו שהם.
כן, אבל רגע, אני אומר לך, זה לא דווקא סיפורים. אגדה זה גם דברי מוסר, למשל.
נכון.
או זה גם, אני יודע...
האיש שחפש את האמת.
בסדר, זה מה שאני אומר, שהם באים לתת לנו רעיון עמוק,
למשל, תן לך דוגמה.
דרך סיפורית.
כל הלומד תורה לשמה, תורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שידיעתו על פניו. שידיעתו על פניו, נכון? זה דברי אגדה.
דכי באמת...
רגע, לא. לכאורה זה סותר, מקום אחר. כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בלשמה. אם כן, יש פה סתירה. בדברי אגדה, נכון? אתה יכול לתרץ פוסדת רבי אליעזר, פוסדת רבי עקיבא.
אבל זה לא הכוונה.
לא, במקרה הזה זה כן דווקא, לא משנה. אבל יכולת, אבל זה לא סיפורים מה שכתוב שם. זה דברי מוסר יפים, נכון? עכשיו אומר הרמב״ם, הרבה פעמים יש סתירה בדברי חז"ל והאגדות, בגלל הסיבה השישית. זאת אומרת שהתנא אמר שני דברים, והוא לא הרגיש ששני הדברים האלה הם סותרים, בגלל שכדי להרגיש שהם סותרים, היה צריך לחקור הרבה, והוא לא עשה את זה.
אבל זה לא בטוח שהוא לא הרגיש. בשורש שלהם הם סותרים, אולי הוא כן ירגיש, רק כאן הוא רוצה לתת לנו משהו מסוים.
בגלל הסיבה השישית.
כאן הוא מכוון לזה, כאן הוא מכוון לזה. השורש שלהם אולי הוא סותר, זה יכול להיות.
נו, אז מה, איך יש השורש?
הוא רוצה ללמד אותנו משהו, הוא רוצה ללמד אותנו מוסר, כן? מה זה משנה מה השורש הזה סותר או לא סותר? בגלל השיליה או לא השיליה, זה משנה לי באמת אם השיליה נהפכת
או לא נהפכת. או לא טעה, אם הוא עושה את זה בכוונה או לא עושה את זה בכוונה, לא מקשים אחד על השני, בגלל כל דבר, בא ללמד משהו אחר.
יכול להיות.
הוא צפה.
אבל בכל מקרה, זה לא מקל עלינו מבחינה סיבה שישית. הרמב״ם יורד על אגדת חז"ל.
עכשיו, לא יכול להיות שהרמב״ם ירד סתם ככה על אגדת חז"ל. מסיבה פשוטה. תוכיח שהרמב״ם לא יכול להיות שהוא ירד על אגדת חז"ל.
כי הוא משתמש בה.
יותר מזה, בהקדמת חלק הוא אומר שמי שחושב שאגדות חז"ל זה שטויות,
אז... הנה הסתרה בתוך דברי הרמב״ם שלא סתם למישות.
לא, גם הרמב״ם אומר בעצמו בהקדמת הספר הזה שהוא רצה לכתוב ספר שלם כדי להסביר את כל אגדות חז"ל כדי שלא יחשבו שזה שטויות.
ובסוף הוא ראה שזה שטויות, אז הוא אמר, אין
להקשיב,
עכשיו יש כמה סיבות
ביחד. אלא ברור שהרמב״ם מתכוון משהו אחר, שיש סתירות לפי ההיגיון, אבל זה לא סתירות לפי ההיגיון של האגדה.
גיצירות, מיניין לך?
מה? יש לי הוכחה מספר מילות ההיגיון לרמב״ם. יש ספר קטן שהוא כתב בגיל 16. זה סיכום של הלוגיקה של אריסטו.
כן.
ודוקטור, הרב דוקטור ונטורה, שהרב ראשי של אלכסנדריה, כתב על זה פירוש, והוא כותב, מרגישים כבר בחיבור ילדות הזה של הרמב״ם את כל התוכנית של מורה נבוכים. על כל פנים, כן? מה יש שם? יש שם הרבה הסברים מה זה היקש מופתי. היקש מופתי זה קוראים לזה סילוגיסמוס בלעז. אין כל אדם חי, סוקרטס הוא אדם, אם כן סוקרטס חי.
כן.
הוכחה נפלאה. וכולי, כל מיני סוגי היקשים, אחד אחרי השני, שם זה 8 או 12 סוגי היקשים, הרמב"ם מסביר. בסוף הוא אומר, ולנו היקשים אחרים ואין מקומם כאן.
לנו,
לא, לנו זה הכוונה ליהדות. כמו עד עכשיו הסברתי לך לפי אריסטו. אבל יש גם סוגי היקשים אחרים, ואני חושב במפורש שהוא אומר שם היקשי הדמיון, מה שנקרא אנלוגיה בלעז. ולפי ההיגיון האנלוגי, יש, יכולות להיות הרבה מאוד טעויות לפי ההיגיון ההיקשי הרגיל. אבל ההיגיון ההיקשי הרגיל, יש לו בעיה, שהוא לא מלמד שום דבר חדש, בעוד שההיגיון האנלוגי יכול ללמד אותנו דברים חדשים. לכן, חז"ל, שהם המשך הנביאים, המשך הנבואה, בדבריהם יש דברים שהם תולדה מהקליטה הרוחנית שלהם, ועל פי הלוגיקה זה סותר.
הוא כתב את זה בגיל 85?
מה, את משהו כותב כאן?
כן.
לא, בגיל 40 ומשהו, למה?
כן. כן, אז אולי בינתיים, מה אתה, קשה לחבר חזי מ... זה לא אפשר, זאת אומרת, מה שאתה אומר.
מה, למה?
זה מסתדר יפה וזה?
הוא אומר, לפיכך, אומרים, אין מקשין מהגדה. מה זה אין מקשין? אז כן מקשין. אני לא מבין את המקור הזה.
הוא היה מוציא לך איזה סיבה שביעית.
אבל הוא לא אמר בסיבה השישית שזה טעות של המחבר. הוא אומר, זה הסיבה שזה סותר. הוא לא אמר שזה טעות?
לא,
זאת אומרת שכל הלוגיקה של הקשה שמקשים היא לפי הלוגיקה של הפילוסופים.
נכון.
לא מקשים.
לא מקשים.
לוגיקה על הלוגיקה.
בדיוק. זה מובן. דברים פשוטים מאוד.
זאת לא
כדרך
שלומדים
בפלפול בהלכה. בדיוק. פעם אחת, הרב אברהם שפירא, לפני הרבה שנים, ראש הישיבה של מרכז הרב היום, נתן שיעור. היום הוא רב ראשי לסדגה. אבל אז הוא היה... נתן שיעור במרכז הרב. והתחיל להגיד, להביא דבריו של קצות החושן בשולחן ערוך. והתחיל להקשות, קושיה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש וזה, דחה את הכל, ובנה שיטה חדשה. טוב. הרב יעקב אריאל, שאז קראו לו שטיגליץ, הוא היום הרב הראשי של רבת גן, רשם בספר שלו, במחברת, הכל, כל הטענות, אחד אחרי השני. למחרת, עוד שיעור של הרב אברהם שפירא. הרב אברהם שפירא אומר בדיוק הפוך, ממש שורה אחרי שורה, בכל מה שהוא אמר אתמול. הרב אריאל מוציא את המחברת שלו מאתמול, אומר, אבל... אז מה? זה לא נוח. אז מה אם אמרתי ככה אתמול? אנחנו עכשיו לא מבררים האם זה מוכרח להתאים אחד עם השני. זה נכון, יש לזה היגיון, זה נכון, יש לזה היגיון.
בהלכה זה יותר
בעייתי. נכון, אבל באגדה, באגדה זה אפשרי. כי האגדה איננה מבארת מה עושים למעשה. בהלכה אתה לא יכול אחרת. אבל באגדה אתה אומר גם זה אמת, גם זה אמת. יש צד כזה, יש צד כזה.
יש השתקות עולם
שמובילות לזה מעשה. זה נכון. ולפעמים המעשה נובע מאיזה נקודה שהיא נכונה בהשקפת עולם זאת, וזה, הייתי אומר ככה, לפעמים אנחנו רואים, מערכת שלמה של הלכות, זה מסודר יפה מאוד, ויש פרט אחד שבולט החוצה קצת. לא בדיוק מסתדר. ואומרים כן, כי זה לפי יסוד אחר. לפי יסוד אחר שבדרך כלל אנחנו לא משתמשים בו, ופה החלטנו להשתמש בו. בדיוק. ואם היינו מחליטים... לקחת את אותו היסוד כיסוד עיקרי, אז כל ההלכה הייתה משתנה. החלטנו את אותו היסוד לא להשתמש בו כמעט חוץ מבאשר במקום זה. נכון. למשל, אתן לכם דוגמה בהלכה. כשמישהו עושה עבירה, כי הוא לא יודע שזה אסור, צריך להגיד לו שזה אסור, נכון? כדי שהוא לא יעשה את העבירה. ואם הוא לא ישמע לך? מוטב יהיו שוגגין ועל יהיו מזידין. מה קרה? זה בא מיסוד אחר לגמרי. זה בא כאילו מהנחה שריבונו של עולם רוצה שהוא יעשה את העבירה, כאילו. זה מה שזה אומר. זאת אומרת, מוטב שיהיה שוגג. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה את העבירה הזאת.
כן, וזה השקלים
השוגג. ומילא שהעבירה תעשה. אבל היא תעשה בסוף.
כן, אבל היא תעשה בעולם החומר ולא בעולם הרוח.
אבל היא תעשה.
לא יהיו מודעים.
בסדר, לא אמרתי שאין סיבות להבחנה הזאת, אבל זה ברור שהיסוד הזה בא ממקור אחר. כלומר, ההלכה הזאת בנויה על יסוד אחר לגמרי, שריבונו של עולם מעוניין במעשים האלה.
ומי כתב על הדבר הזה? מי
ניתח? הרב קוק. בארפי לתואר.
כן.
ארפי לתואר. בבוא הזמן.
אחרי נפש החיים.
ברגע שיהיה זמן, אנחנו נמנע.
לפרוש את הגדות חזר.
כן.
צריך להכיר את
פני
הדור.
זאת אומרת,
כל דור
אפשר
לתת לו את הפירוש
המתאים. אנחנו כבר, כן, עברנו את הזמן. מה? מה אתה רוצה? מאוחר. טוב, בסדר. פעם הבאה אנחנו נמשיך את הנושא הזה, אוקיי?